כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olvoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
חי ורעי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, פורים שמח. אנחנו לומדים את הדף היומי כאן בירושלים, המוקפת חומה מימות יהושע בן נון, וחוגגים את פורים תשע"ו, פורים דמוקפין. פותחים את הבוקר, פותחים את היום, בסייעתא דשמיא הגדולה, עם הדף היומי. אם ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה, שהיא כנגד כולם. הרבה מצוות השתבח שמו לעד על היהודי לקיים במשך יום הפורים, ותלמוד תורה כנגד כולם. תתוו בחודש אדר ב' תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת צו, ואנחנו לומדים שני דפים, דפים י' ד' ותתוו ממסכת קידושין. הזמן קצר והשמחה רבה, לכן מיד מיד ניגשים אנו לטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפים י' ד' ותתוו ממסכת קידושין, ותחילת לימודנו בדף י' ד' עמוד ב'. בשורה השנייה מן המשנה פותחת במילים, עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה עצמו בשנים וביובל ובגירעון כסף. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, מיד מיד לאחר תפילת בית המדרש, אנחנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, נשמח ונצליח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אחר שהתבאר במשנה הקודמת מהם דרכי קניית אישה וכיצד היא יוצאת מרשות בעלה, ממשיך התנא ומבאר דרכי קניינים נוספים, והתחיל בקנייני עבד עברי. בתורה מפורשת יותר מאפשרות אחת לגבי עבד עברי, בעצם ארבע אפשרויות. א', גנב שאין לו לשלם ובית דין מוכרים אותו כדי לגבות את הגניבה. ב', מוכר עצמו לישראל. ג', מוכר עצמו לנוכרי. ד', אמה העברייה. המשנה כאן שלפנינו אינה עוסקת בנמכר לנוכרי, שכן הוא אינו נקנה בשטר אלא בכסף בלבד, כפי שכותבים התוספות בדיבור המתחיל, או איל. אם כן, אומרת המשנה, עבד עברי נקנה לאדון בכסף ובשטר, וקונה את עצמו מרשות האדון לצאת לחירות בשנים לאחר שעברו שש שנים ממכירתו, וביובל, אם חל יובל בתוך השש שנים, ובגירעון כסף, פודה את עצמו בכסף ומנקה מהכסף ששולם עבורו את שכר הזמן שכבר עבד לפי חשבון, והשאר הוא מחזיר לאדון. וכגון מסביר רש"י, שנמכר העבד בשש שמנים ועבד את אדונו ארבע שנים, מאחר והיה עתיד לצאת בסוף שש שנים, נמצא שקנה האדון עבודת כל שנה במנה, לפיכך מנקה האדון ארבע מנים עבור השנים שעבד, ומשאיר בידו שני מנים ויוצא לחירות. יתרה על הבמה העברייה בת ישראל שנמכרה לשפחה, שמלבד שנקנית וקונה את עצמה בכל הקניינים שנאמרו בעבד עברי, אף קונה את עצמה בסימנים, בסימני נערות, שמביאה שתי שערות ונעשית נערה, היא יוצאת לחירות. הנרצה, אומרת המשנה, עבד שאינו רוצה לצאת לחירות בסוף שש שנים, שדינו להירצה באוזנו ולהמשיך לעבוד את אדונו, נקנה לאדונו ברצייה זו וקונה את עצמו לצאת לחירות ביובל כשתגיע שנת היובל, ובמיטת האדון, או אם מת האדון לפני שנת היובל, יוצא לחירות ואינו צריך לעבוד את יורשיו. ובמשנה לקמן בדף י"ז עמוד ב' מבואר שבמיטת האדון יוצא הנרצה לחירות ואינו עובד אפילו את הבן, שלא כמו עבד הנמכר בתחילתו, שאף על פי שהוא אינו עובד את יורשי האדון, מכל מקום עובד הוא את הבן. זוהי המשנה שלנו בדף י"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא את המקור בתורה לכך שעבד עברי נקנה בקניינים אלו. שנינו במשנה, עבד עברי נקנה בכסף, ושואלת הגמרא, מנין אנו לומדים את המקור לכך? שיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עבד עברי שנמכר לנוכרי ובא לפדות את עצמו, ספר ויקרא פרק כ"ה פסוק נ"א, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, אם נשארו שנים רבות עד היובל, כך ישיב העבד לאדונו מן הכסף שבו הוא נקנה כדי לגאול את עצמו. מלמד, נמצאינו למידים שעבד נקנה בכסף. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אשכחן, בפסוק הזה אנחנו מוצאים אכן שקניין כסף מועיל בעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים. אולם ייתכן שרק נוכרי קונה עבד בכסף, הועיל וכל קניינו בכסף. אין קניינו של נוחי במטלטלין, אלא בכסף. הגמרא במסכת בכורות דף י"ג עמוד א' מבואר שקניין הנוחי מישראל במטלטלין וכן ישראל מנוחי, אינו כקניין של ישראל מישראל. שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, הרי שהממכר והקניין של ישראל, דהיינו עמיתך, איננו כשל נוחי. ולכן מאחר שקניין של ישראל במטלטלין ובמשיכה, כפי שמשמע בפסוק, מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד, קניינו של נוחי הוא בכסף. לפיכך, אף עבד הוא קונה בכסף. לסברת הגמרא כעת, עבד עברי הנמכר לנוחי בכסף, לא נלמד מהפסוק מכסף מקנתו, לפי שהוא כשר מטלטלין הנקנים לנוחי בכסף, ואילו הפסוק מכסף מקנתו, נאמר לדרשה אחרת. אבל עבד עברי הנמכר לישראל שקניינו של ישראל במטלטלין זה במשיכה ולא בכסף, מנהלן שאף הוא נקנה בכסף. ויהיה הגמרא מקור אחר לכך שעבד עברי נקנה בכסף. אמר קרא נאמר בפסוק לגבי אמה העברייה הרוצה לפדות את עצמה, ספר שמות פרק כ"א לפסוק ה', אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואפדה, לא נאמר ונפדת, אלא נאמר ואפדה, שאז הייתה המשמעות שהאמה פודה את עצמה, אלא נאמר ואפדה. שהמשמעות היא שאף האדון צריך לסייע לה להיפדות, לפיכך מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה. שהאמה מנקה מכסף מקנתה את שכר הזמן שכבר עבדה לפי חשבון, והשאר היא מחזירה לאדון ויוצאת לחירות. וכגון, אם נמכרה בשישה מנים ועבדה את האדון ארבע שנים, מאחר והייתה עתידה לצאת בסוף שש שנים, נמצא שקנה האדון את עבודתה בכל שנה במנה. לפיכך, אם מנקה מהכסף ששילם האדון עבורה, ארבעה מנים ומשלמת לו עבור פדיונה, שני מנים בלבד. והסיוע של האדון בפדיונה מתבטא בכך, שאף על פי ששווה יותר בשעת יציאתה ממנו, או שגדלה בינתיים ובכוחה לעשות יותר מלאכות, מכל מקום מגרע מפדיונה כל שנה לפי חשבון כסף מקנתה, ולא לפי שוויה עכשיו. או בכך שלא יאמר האדון שמאחר ומעורתיו היו בתהילות אצלו, תוסיף לו רווח עליהם. מדין זה אנו למדים, שמה עברייה והוא הדין עבד עברי נקנים לאדון בכסף, כי אם אינה נקנית בכסף ממה יש לגרע. בקשה הגמרא גם על המקור הזה, אשכחן אמה העברייה. מפסוק זה אין לנו ללמוד אלא שהאמה העברייה נקנית בכסף, ומסתבר לומר שיועיל בקניין כסף, אויל ומקצ'ה בכסף, מקניה בכסף. מאחר ומתקדשת בכסף לכן, היא אף נקנית בכסף. אבל עבד עברי שלא מצאנו שמועיל בו קניין כסף במקום אחר מנהלן שאף הוא נקנה בכסף. מדרצת הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק במקום אחר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, מקיש משווה עברי לעברייה. בפסוק הזה התורה משווה את דינו של עבד עברי לאמה העברייה, ולפיכך כשם שאמה נקנית בכסף, אף עבד עברי נקנה בכסף. מוסיפה הגמרא ומקשה אשכחן מחרו בידין. מההיקש הזה אין לנו ללמוד שמועיל קניין כסף אלא בעבד שמחרו בידין. שהרי הפסוק עוסק בו, שכן נאמר שם כי אם אחר שמשמעו מכירה על ידי אחרים, מכירה על ידי בית דין. ומסתבר לומר שרק בו יועיל קניין כסף לחוד, הועיל ונמכר בעל כורחו, מאחר וקל למוכרו, שהרי הוא נמכר על ידי בית דין אפילו בעל כורחו. אולם מוכר עצמו מרצונו לעבד מנהלן שאף הוא נקנה בכסף בלבד ואינו צריך לעשות גם קניין חזקה. את הרצת הגמרא יליף שכיר שכיר. מוכר עצמו נלמד מעבד שמחרו בית דין בגזירה שווה במילה שכיר שנאמרה בשניהם. במחרו בית דין נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק חי, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. ובמוכר עצמו נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק למתת, וכי ימוך אחיך וגומר, כשכיר כתושב יהיה עמך. כשם שעבד שמחרו בית דין נקנה בכסף כפי שנלמד מההיקש לאמה העברייה, אף מוכר עצמו נקנה בכסף. ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחא התירוץ הזה יהיה נוח למאן דיאליף שכיר שכיר, למי שאכן לומד את הגזירה שווה כפי שעכשיו אמרנו שכיר שכיר, אלא למאן דלא יאליף שכיר שכיר, ואם כן, הוא אינו משווה את דיני מוכר עצמו למחרו בית דין, מה איכא למימר לדבריו מניין נדע, שאף מוכר עצמו נקנה בכסף, שהרי אין ללומדו ממחרו בית דין. משיבה הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק לגבי עבד עברי הנמכר לנוכרי בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ז, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, ומך אחיך אימו ונמכר לגר תושב. הוסיפה התורה את האות וב בתחילת הפרשה לומר, שדין עבד עברי הנמכר לנוכרי מוסף על עניין ראשון, מתווסף ומתערב עם הדין המוזכר שם לפניו, מוכר עצמו לישראל, וילמד עליון מתחתון, הדין המוזכר שם תחילה, דהיינו מוכר עצמו לישראל, ילמד מהדין שנאמר אחריו, נמכר לנוכרי, כשם שהנמכר לנוכרי נקנה בכסף שכן נאמר בו מכסף מקנתו, אף מוכר עצמו נקנה בכסף. אז מדברי הגמרא לעיל משמע, שיש מי שלא דורש גזירה שווה שכיר שכיר, מנסה הגמרא עכשיו לברר מי הוא התנא הזה, ומן תנא דלא יאליף שכיר שכיר, מי הוא התנא שלא דורש את הגזירה שווה שכיר שכיר, והוא לא לומד שמוכר עצמו נלמד מעבד שמחרו בית דין, בגזירה שווה של שכיר שכיר, משיבה הגמרא, היי תנא הוא, הוא התנא המוזכר בברייתא להלן המבארת את חילוקי הדינים שבין מוכר עצמו למחרו בית דין. נתניה, שנינו בברייתא, המוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש, יכולו להימכר לשש שנים או ליותר מהן, כפי שיתנו ביניהם המוכר והקונה. כך מפרש הריטב"א, והוא כותב שבמוכר עצמו לא מצינו כלל דין של שש שנים, אלא הכל תלוי לפי התנאי שיתנו ביניהם המוכר והקונה. האם שש שנים או פחות או יותר עד היובל. אבל מציין הריטב"א שלדעת רש"י, גם מוכר עצמו אם נמכר בסתם, מחירתו היא לשש שנים בלבד. והחילוק הוא בין מוכר עצמו לבין מחרו בית דין, שהמוכר עצמו יכול להימכר אף ליותר משש או לפחות משש, ואילו מחרו בית דין אינו נמכר, אלא לשש שנים בלבד. אולם עבד שמחרו בית דין אינו נמכר אלא לשש שנים בלבד, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים. והפסוק הזה מדבר בעבד שמחרו בית דין כפי שמשמעות הלשון כי ימכר, שנמכר על ידי אחרים דהיינו בית דין. וכן נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אף כאן משמעות הלשון כי תקנה שקונה מיד אחרים, כלומר מיד בית דין. חילוק נוסף, שהמוכר עצמו אינו נרצה, אם אינו רוצה לצאת לחופשי לאחר שש שנים ממכירתו אינו נרצה, ואילו מחרו בית דין נרצה, ובכך נקנה לאדון לעובדו עד היובל או עד שימות האדון, שנאמר בזה שמחרו בית דין ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. וכן המוכר עצמו אין מעניקים לו, אין אדונו מצווה להעניק לו מתנות בשעת יציאתו לחירות, ואילו מחרו בית דין כאשר מדובר בעבד עברי שבית דין מכרו אותו, מעניקים לו, שנאמר בו בספר שמות פרק כ"א פסוק י"ד, הענק תעניק לו. חילוק נוסף, שהמוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, האדון אינו יכול לכפות עליו לבוא על שפחה כנענית כדי שיהיו לאדון ולדות ממנה, וכן אם רוצה עבד מדעתו ללכת ולקחת שפחה כנענית הוא אסור בה, כדין כל ישראל שאסורים בשפחה כנענית. כך אומר רש"י, אבל הריטב"א חולק עליו, הוא אומר שהאדון לא יכול לקוף את העבד לשאת שפחה כנענית, אבל אם רצה עבד מדעתו מותר לו. אילו מחרו בית דין, רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה ולדות שיהיו לו עבדים. כנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים. והפסוק הזה מדבר במחרו בית דין, שכן נאמר שם בתחילת הפרשה כי תקנה עבד עברי, שמשמעותו תקנה מיד אחרים, דהיינו בית דין. רבי אלעזר חולק על כל הדברים האמורים בברייתא ואומר, זה וזה בין מוכר עצמו לעבד עברי ובין מחרו בית דין, אינו נמכר אלא לשש שנים בלבד. זה וזה העבד נרצה כאשר מסרב לצאת לאחר שש שנים, וזה וזה מעניקים לו מתנות בשעת יציאתו, וזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנענית בעל כורחו. מבארת הגמרא את המחלוקת, ואגב כך מנסה להוכיח מי הוא התנא שלא דורש את הגזירה שווה שכיר שכיר. מה אליו? באקא מפלגי מסתבר שבזה נחלקו תנא קמא ורבי אלעזר. תנא קמא לא יאליף שכיר שכיר, תנא קמא לא לומד את הגזירה שווה שכיר שכיר, לכן הדינים שנאמרו במחרו בית דין ולא נאמרו במוכר עצמו, והם הדינים האמורים בברייתא אינם נוהגים במוכר עצמו, ואילו רבי אלעזר יאליף שכיר שכיר. ומכיוון שכתבה התורה במחרו בית דין, אז הוא הדין גם במוכר עצמו. נוכה הגמרא את האפשרות לפרש את מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר בעניין הזה. אמר רב תביומי משמי דא אביי, דכולי עלמא בין תנא קמא ובין רבי אלעזר יאליף שכיר שכיר, ולפיכך בכל מקום יש להשוות את דינם זה לזה. ואחא, באי קרא כמפלגי, לגבי הדינים המוזכרים בברייתא כאן, תנא קמא ורבי אלעזר נחלקו בביאור הפסוקים האמורים בעניינם וכדלהלן. רב תביומי מבאר בכל דין באיזה אופן נחלקו תנא קמא ורבי אלעזר בביאור הפסוקים. בדין הראשון שנחלקו, האם מוכר עצמו נמכר ליותר משש שנים, מה הייתה עמד תנא קמא דאמר מוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש, והוא אינו לומד בגזירה שווה ממחרו בית דין שאינו נמכר אלא לשש שנים בלבד. זאת משום שמעת רחמנה מיתה התורה וכתבה גבי מחרו בית דין ועבדך שש שנים. שמלשון זה משמע שדווקא זה מחרו בית דין עובד 6 שנים בלבד, ולא מוכר עצמו. מעידך רבי אלעזר שלומד, מוכר עצמו ממחרו בית דין גם לעניין הזה, הוא סובר שכוונת התורה במיעוט ועבדך, זה בא לומר, שאין עבד עברי עובד אלא לך, לאדון שקנה אותו ולא לו יורש. אם מת האדון אינו עובד את יורשיו, אלא יוצא לחירות. הגמרא להלן בדף י' ז' עמוד א' תבאר שאין עבד עברי עובד את ביתו או את אחיו של האדון, אבל אם לאדון יש בן, העבד עובד את בנו. אומרת הגמרא ואידך, תנא קמא שדורש מעבדך שמוכר עצמו נמכר ליותר מ6 שנים, מהיכן הוא לומד שעבד עברי אינו עובד את היורשים? עבדך אחרי נכתיב, נאמר בתורה במקום נוסף בדין הענקה, ספר דברים פרק ט"ו פסוק חי, כי משנה שכר שכיר עבדך. גם כאן משמע למעט שאין העבד עברי עובד אלא לך, דהיינו לאדון ולא ליורש. ואידך רבי אלעזר, ההוא עבדך, המילה עבדך שנאמר בהענקה, זה לא נאמר כדי למעט ממנו דבר אחר, אלא להרצאת אדון ודעתה. המילה הזו באה לרצות את האדון על ההענקה הזו שלא יקשה בעיניו להעניק מתנות לעבד שלו, וכפי שנאמר שם, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעימך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. רב תביומי מבאר במנך לקוב הדין השני שבברייתא. מה הייתה עמדת הנקמה דאמר שהמוכר עצמו אינו נרצה, ואינו לומד מוכר עצמו ממחרו בידין בגזירה שווה שכיר שכיר? התשובה על כך מדמיית רחמנה, מזה שמייתה התורה וכתבה גבי עבד שמחרו בידין ורוצה להמשיך לעבוד את האדון לאחר 6 שנים. ורצה אדונה ותוזנו במרצע, פסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ו', והמילה אוזנו בפסוק הזה מיותרת, שכן כבר נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ז, ונתת ואוזנו ובדלת. אלא כוונת התורה בכותבה זאת, למעט ולומר דווקא אוזנו שלו, של זה שמחרו ביידין רוצעים, ולא אוזנו של מוכר עצמו, שהמוכר עצמו אינו נרצה. שואל תוספות בדיבור המתחיל ולא אוזנו, מדוע צריכה התורה למעט מוכר עצמו שאינו נרצה? הרי אין העבד נרצה אלא אם כן יאמר אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, ומאחר ומוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית ואינו יכול לומר כך, ממילא גם הוא אינו נרצה. תרצים התוספות שאילולי המיעוט היינו לומדים בגזירה שווה שכיר שכיר ממחרו ביידין, שאף על פי שאינו יכול לומר אהבתי, בכל זאת הוא ירצה. לכן כמה שמלן משמיעים לנו שאינו נרצה. ממשיכה הגמרא בדף ט"ו עמוד א' ואומרת ואידך רבי אלעזר שאמר שאף מוכר עצמו נרצה, הוא סובר ההיא, המילה אוזנו לגזירה שווה הוא דעתה, נאמרה כדי ללמוד בה גזירה שווה למקום אחר. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה בספרי וכן במסכת יבמות דף קוף דלת עמוד א' ובמסכת מנחות ובמסכת זבחים. רבי אליעזר אומר מניין לרצייה בעבד שהיא נעשית באוזן ימנית, נאמר כאן בעבד נרצה אוזן. ספר שמות פרק כ"א פסוק ו' ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ונאמר להלן במצורע אני. ספר ויקרא פרק י' ד' פסוק כ"ה ונתן על תנוך אוזן המתאר הימנית. מה להלן ימין? כשם שבמצורה נעשית ההזעה על אוזנו הימנית, כאמור שם בפסוק במפורש, אף כאן ימין, גם רצייה נעשית באוזן ימנית. ונציין שבשני מקומות, בנרצה ובמצורה אני, המילה אוזן מיותרת ולא נכתבה אלא בשביל הגזירה שווה. בנרצה, הרי נאמר ונתת באוזנו ובדלת, אם כן מדוע כפלה התורה שוב ואמרה ורצה אדוניו את אוזנו? ובמצורה כל הפסוק מיותר, שכבר נאמרה כל הפרשה במצורה עשיר, ושבה התורה וכפלה את הפרשה כולה במצורה עני. וכאשר יש לנו גזירה שווה כזו ששתי המילים מיותרות, היא נקראת בלשון חז"ל מופנה משני צדדים, ולדברי הכל גזירה שווה כזו למידים ואין משיבים, כלומר אפילו ישנה פרחה והבדל בין המלמד לבין הלמד, ויש מקום לומר שמטעם אותו הבדל שייך דין זה במלמד ולא בלמד, לא אומרים את הפרחה הזו. וגם פה היה מקום לפרוח ולומר, מה למצורע אני שחייבה אותו התורה גם להביא עץ ארז ואזו ושני תולעת, לכן הקפידה התורה שטהרתו תהיה דווקא באוזן ימין, מה שאין כן בעבד נרצה שהוא לא חייב להביא את כל זה. אולי לא הקפידה התורה באיזה אוזן היא רצה. ולמרות שיש את הפרחה הזו, בכל זאת לא פורחים את הגזירה שווה הזו, כי כאמור היא מופנה משני צדדים. שני הפסוקים מיותרים, גם המלמד וגם הלמד. ממשיכים בגמרא ששואלת ואידך, תנא קמא שלומד מהמילה אוזנו למעט מוכר עצמו, שהוא אינו נרצה, הוא סובר שאפשר ללמוד מהמילה אוזנו את שני הדברים, גם שרצייה נעשית באוזן ימנית וגם שאין מוכר עצמו נרצה. למה? אם כן, אם תיבת אוזנו נאמרה רק כדי ללמד על הגזירה שווה, עלי מקרא אוזן, שהתורה תאמר בעבד נרצע אוזן, מהי אוזנו? מהי התוספת וב? על המילה אוזנו, אלא בוודאי זה בא כדי למעט ולומר שרק אוזנו של מחרו ביידי נרצעת, ולא אוזנו של מוכר עצמו. ואידך רבי אלעזר מה מושיב? ההוא הסיבה שנאמר אוזנו בתוספת וב מבא אלי, זה נצרח כדי למעט ולומר אוזנו של עבד ולא אוזנה של אמה. כלומר, עבד עברי נרצע, אבל אין אמה עברייה נרצעת. ומה שנאמר בסוף עניינו של נרצע בספר דברים פרק תדבב פסוק י' זין ואף לעמתך תעשה כן, אין הכוונה לומר שגם אמה נרצעת, אלא הדברים מכוונים על הפסוק שאחריו בו נזכר דין הענקה, לומר שגם לאמה עברייה מעניקים מתנות בשחרורה. וממילא לא נותר פסוק למעט מוכר עצמו שאינו נרצע. לפיכך הוא נלמד בגזירה שווה שכיר שכיר, מי מחרו בית דין לומר שאף הוא נרצע. שואלת הגמרא ואידך תנא קמא, שאין אמה העברייה נרצעת, מאיפה הוא לומד זאת? נפקא לה, הוא לומד זאת מהפסוק האמור בנרצע, ספר שמות, פרק כ"א פסוק ה', ואם אמור יאמר העבד, משמע העבד ולא אמה. אם כן נותרת המילה אוזנו למעט מוכר עצמו שאינו נרצע. ואידך רבי אלעזר מבא אלי, הוא צריך את המילה העבד, כדי לומר שאין עבד נרצעת שיאמר את האמור שם בפרשה, אהבתי את אדוני לא יצא חופשי. כשהוא עבד, בעודו עבד, שעדיין לא קלו שש השנים שנמכר עבורן. אבל אם אמר את הדברים האלו רק לאחר שקלו שש השנים, אינו נרצע אלא יוצא לחירות. ואידך, מאיפה ילמד זאת הנקמה? מעבד ההבד נפקה. אף אם הייתה התורה כותבת ואם אמור יאמר עבד, כבר היינו למדים שאין העבד נרצעת שיאמר כשהוא עבד. לפיכך, כאשר הוסיפה התורה וכתבה העבד בהי הידיעה, יש לנו למעט מכאן אמה שאינה נרצעת. ואידך רבי אלעזר, מה הוא יעשה עם ההי הידיעה? עבד העבד לא דריש, לא משמע לו לדרוש מהמילה העבד דרשה נוספת, כיוון שלדעתו כך דרך התורה לכתוב, והיא אינה מתכוונת למעט דבר. כעת ממשיך רב תביומה ומבאר את הדין השלישי שבברייתא, במה נחלקו בו תנא קמא ורבי אלעזר. מה איתמא דתנא קמא דאמר מוכר עצמו אין מעניקים לו, והוא לא לומד בגזירה שווה ממחרו בית דין שמעניקים לו, משום שמיית רחמנה גבי מחרו בית דין. בספר דברים פרק תדבב פסוק י' נאמר, הענק תעניק לו. משמע דווקא לא לעבד שמחרו בית דין יש לך להעניק, ולא למוכר עצמו, ואינך צריך להעניק למוכר עצמו. ואידך רבי אלעזר שסובר שהמוכר עצמו מעניקים לו, ולומד זאת בגזירה שווה ממחרו בית דין ומיישיב, ההוא המילה לא שנאמרה בהענקה מבא אלי, היא נצריכה לדעתו כדי לומר שהענקה ניתנת לו לעבד, ולא ליורשיו, שאם מת העבד לפני שניתנה לו הענקה, אין האדון חייב להעניק ליורשיו. מקשה הגמרא על הדרשה הזו, יורשיו אמה היא לא. כיצד ניתן לומר שכוונת התורה למעט את יורשי העבד שאינם מקבלים את הענקה? הלא שכיר קריה רחמנה, התורה דימתה את נתינת הענקה לעבד לתשלומי בעל הבית לשכיר העובד אצלו. כי נאמר בדין הענקה, ספר דברים פרק תדבב פסוק חי, כי משנה שכר שכיר עבדך, ואם כן, מה שכיר פעולתו ליורשיו, כשם ששכיר שמת לפני ששילם לו בעל הבית את שכר פעולתו, יורשיו מקבלים את שכרו. אף היא פעולתו ליורשיו, כך גם עבד שמת לפני שקיבל את הענקה מאדונו, יש ליורשיו לקבל את הענקה מאותו אדון. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן אחר כיצד דורש רבי אלעזר את המילה לא שאמורה לגבי הענקה. אלא אומרת הגמרא לדעת רבי אלעזר כוונת התורה לומר לא, הענק תעניק לא, לא ולא לבעל חובו. אם העבד חייב לאדם כסף, אין האדון חייב לתת את הענקה לאותו אדם, אלא יכול לתת אותה לעבד בעצמו. והסיבה שהתורה צריכה לומר זאת, מידי סביר עלן באלמה, מאחר ובכל מקום אנחנו סוברים כרבי נתן, נתניה, שנינו בברייתא, שאמורה במסכת כתובות דף י"ט, וכן במסכת גיטין, וכן במסכת פסחים, וכן במסכת בבא קמא דף מ' עמוד ב', אמר רבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה, ראובן חייב לשמעון מנה, וחברו החייב נושה אף הוא בחברו, ראובן חייב לשמעון מנה, ולוי היה חייב לראובן מנה, מניין שמוציאים מזה מן החייב האחרון, דהיינו מלוי שחייב לראובן ונותנים לזה לבעל חוב הראשון, דהיינו לשמעון שנושה בראובן. תלמוד לומר בפסוק המדבר בתשלומי גזילה, ספר במדבר פרק ה' פסוק ז', ונתן לאשר אשם לו, על הגזלן להשיב את הגזילה ואת החומש למי שנתחייב לו. ולא נאמר בפסוק ונתן לאשר נושה בו, או ונתן לאשר ילווהו. שאז היה משמע שהגנב או הלווה משלם את חובו למי שהוא נטל ממנו, אלא נאמר ונתן לאשר אשם לו, כלומר למי שהקרן שייכת לו, דהיינו, לבעל החוב הראשון, לשמעון. ומכיוון שכן, היינו אומרים שגם את ההענקה, ייתן האדון המשחרר את עבדו העברי לבעל חובו של העבד. לפיכך עתה כתבה התורה, ענק תעניק, לא, דווקא לעבד להפוקי, להוציא מכלל זה, ולומר שבהענקה אין נותנים לבעל חוב, אלא לעבד בעצמו. אף על פי שגם כאן לכאורה יש לומר, שכיר קר ירחמנה, וכשם ששכיר פעולתו לבעל חובו, גם עבד פעולתו לבעל חובו, וכן צריך לתת את הענקה לבעל החוב, למלווה. מכל מקום, לאחר שההשוואה לשכיר כבר התקיימה לעניין שפעולתו ליורשיו, שוב אין להקפיד שיהיה שווה לשכיר לכל עניין. ועוד, שכאשר השוותה התורה את הענקה לעבד לשכרו של שכיר, היא עשתה זאת לטובת העבד, את ההשוואה הזו, שפעולתו תהיה ליורשיו, אבל לא לרעתו שבעל חובו יגבה את שכרו. אומרת הגמרא, ואידך תנא קמא, הדורש מהמילה לא למעט מוכר עצמו שאין מעניקים לו, הוא סובר שהתורה אינה צריכה למעט ולומר שאדון אינו צריך לתת את הענקה לבעל חובו של העבד, מאחר וגם באלמה בכל נושה בחברו וחבכו בחברו, נמי לא סביר עלן כרבי נתן. גם כן אין אנחנו סוברים כרבי נתן, ואין החייב צריך לתת את חובו לזה שנושה בבעל חובו. לכן גם לולי מיעוט התורה אנחנו יודעים שאין האדון צריך לתת את הענקה לבעל החוב של העבד. שואל הרשב"א, מדוע הגמרא מעדיפה לומר שתנא קמא חולק על רבי נתן ולא מתרצת שתנא קמא סובר באלמה כרבי נתן, אלא שלדעתו גם בעבד צריך האדון לתת את הענקה לבעל חובו של העבד, וממילא מהמילה לא ניתן למעט מוכר עצמו שאין מעניקים לו. התשובה היא, מאחר ואם אכן תנא קמא סובר כרבי נתן, בוודאי הוא היה דורש מן המילה לא למעט בעל חובו, ואולי הדורש ממנה למעט מוכר עצמו. או משום שמהגזרה שווה שכיר שכיר, משמע שיש להשוות מוכר עצמו למחרו בית דין בכל האפשר. והריטב"א מבאר שמה שמשמע בסוגיה כאן שחכמים ורבי נתן חולקים, זה רק לפי סברת רב תביומי, שאמר שגם חכמים דורשים את הגזרה שווה שכיר שכיר, ולכן צריך לומר שחכמים אינם סוברים כרבי נתן. אבל הרמב"ם פוסק כמו סברת הגמרא לעיל, שטעמם של חכמים שמוכר עצמו אין מעניקים לו, זה לפי שדין הענקה נאמר במחרו בית דין ולא במוכר עצמו, והם אינם דורשים את הגזירה שווה. לפיכך אין הכרע והכרח לומר שחכמים חולקים על רבי נתן, ואכן מן המילה לא יש למעט בעל חובו. כעת מפאר רב תביומי את הדין הרביעי שנחלקו בו תנא קמא ורבי אלעזר בברייתא. מה איתם עד תנא קמא דאמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, והוא לא לומד בגזירה שווה ממחרו בית דין שרבו מוסר לו שפחה כנענית? כיוון שמיית רחמנה גבי מחרו בית דין, כאן נאמר בספר שמות פרק רפא פסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה, משמע לא לעבד שמחרו בית דין יכול לאדון לתת אישה שפחה כנענית, ולא למוכר עצמו. ואידך רבי אלעזר, שלומד מהגזירה שווה שאף מוכר עצמו יכול רבו למסור לו שפחה כנענית, הוא אומר שהטעם שכתבה התורה לא, זה כדי ללמד שאדון יכול למסור לעבדו שפחה אפילו בעל כורחו, ואכן אף למוכר עצמו יכול הוא למסור. ואידך תנא קמא סובר שדין זה שאדון יכול למסור לעבדו שפחה אפילו בעל כורחו, לומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, כי משנה שכר שכיר נפקא, כפי שמבארת הגמרא להלן. לכן מהמילה לא יש לנו למעט מוכר עצמו שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית. דתניא, כך שנינו בברייתא על הפסוק האמור בהענקה, כי משנה שכר שכיר עבדך, העבד עבד אותך פי שניים מהזמן ששכיר עובד את בעל הבית, ולפיכך מן הראוי שתעניק לו ביציאתו, שהרי שכיר אינו עובד את בעל הבית אלא ביום, ואילו עבד עברי עובד את אדונו בין ביום ובין בלילה. יש להקשות איך יתעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה? ולא כבר נאמר עליו בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, כי טוב לא עמך. והפסוק הזה לא נאמר בדרך ציווי לאדון לעשות עם עבדו, אלא כסיפור דברים באלמה. דהיינו שאם יאמר העבד שלא יצא חופשי משום שטוב לא עמך, אז אם זה נאמר כסיפור דברים באלמה, כותבים התוספות בדיבור המתחיל כי טוב בשם הרב אברהם, שהדרשה היא מהפסוק האמור בחומש ויקרא פרק חפי פסוק מם, כשכיר כתושב יהיה עמך. ולפי זה הדרשה היא מאיתור המילה עמך, שלא נאמר כשכיר כתושב יהיה עד שנת היובל. אם כן, ממשיכה הברייתא ואומרת, משמע עמך במאכל, עמך במשתה, יש לאדון להשוות את עבדו העברי אליו ולכלכלו באותה מידה ואיכות שהוא בעצמו אוכל ושותה. הוא הדין לגבי השינה, שאין האדון רשאי להעבידו בלילה בשעה שבני אדם נחים ואינם רגילים לעבוד. אמר רבי יצחק לבאר את כוונת התורה כאן, מכאן ממשמעות הפסוק שעבד עברי עובד גם בלילה, אנחנו למדים שרבו מוסר לו שפחה כנענית, והעבד גר עמה בלילות כדרך איש ואשתו, ובכך הוא עובד את האדון גם בלילה, שכן הוולדות הנולדים ממנה יהיו לו לאדון לעבדים. ומכיוון שהחשיבה התורה את מסירת שפחה כנענית לעבד כשאר עבודות שחייב העבד לעשות לאדונו, יכול האדון אף לחוף אותו על כך בעל כורחו וכשאר עבודות שהוא כופה עליו לעשותם. ומכיוון שמפסוק זה אנו למדים שרבו מוסר לו שפחה אפילו בעל כורחו, סובר תנא קמא שיש לנו למעט מוכר עצמו מן המילה לא, אם אדוניו ייתן לא אישה, ולומר שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית. ואידך רבי אלעזר שלמד את הדין שרבו יכול למסור לו שפחה אפילו בעל כורחו מן המילה לא, הוא אומר, אם מהתם, אם מהפסוק כי משנה שכר שכיר עבדך בלבד, אבי אמין הייתי סבור לומר, אני מילי שאדון רשאי למסור לו שפחה, אין זה אלא מדעתי, מרצונו של העבד. אבל בעל כורחי אימא לא, לפיכך גם אשמלן, משמיעה לנו התורה במילה לא, שאפילו בעל כורחו רשאי הוא למסור לו שפחה כנענית. בתוספות, בדיבור המתחיל ואידך, השלישי שבעמוד, אומר, שאף על פי שמהפסוק עם אדוניו ייתן לו אישה, כבר ידענו שאדון רשאי למסור לו שפחה מדעתו, מכל מקום היינו סבורים לומר שאין כוונת התורה בפסוק כי משנה שכר שכיר עבדך להתיר לו שפחה כנענית, אלא רק לרצות את האדון שלא יתקשה לתת לו את ההענקה. אחרי שסיימה הגמרא לבאר את מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר באופן שלדברי הכל כן דורשים את הגזירה שווה שכיר שכיר, שווה הגמרא לברר מי הוא אם כן התנא שאינו דורש את הגזירה שווה הזו. אומרת הגמרא, אלא מן תנא דלא יליף שכיר שכיר, מי הוא התנא שאינו דורש את הגזירה שווה שכיר שכיר, ולדבריו צריך לימוד מיוחד לומר שאף מוכר עצמו נקנה בכסף. משיבה הגמרא, היי תנא הוא. התנא הזה זה רבי אליעזר בן יעקב ששנה את הברייתא דלהלן, דתניא שנינו בתורת כהנים בפרשת בהר. נאמר בתורה לגבי עבד עברי היוצא ביובל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"א, ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו, אמר רבי אליעזר בן יעקב, במה הכתוב מדבר? באיזה עבד מדובר כאן בפסוק שיוצא ביובל? היא במוכר עצמו, אם נאמר שמדובר בעבד שמכר את עצמו, והתורה מלמדת כאן שאם חל היובל בתוך השנים שעבורה נמכר הוא יוצא לחירות, הרי כבר אמור דינו, נאמר כבר בפסוק שלפני כן, עד שנת היובל יעבוד עמך. היא בנרצע, ואם נאמר שמדובר בעבד שלא רצה לצאת לחירות לאחר שש שנים ונרצע באוזנו, ומלמדת כאן התורה שאף הוא יוצא ביובל, הרי כבר אמור דינו, אמור כבר בפסוק וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה ואיש של משפחתו תשובו, כמו שיבואר בהמשך הסוגיה. אם כן, אלא אינה כתוב כאן מדבר אלא בעבד שמחרו בית דין 2 ו-3 שנים לפני היובל, משמיעה לנו התורה שהיובל מוציאו. ולמרות שהפרשה שם מדברת במוכר עצמו, שנאמר וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, אבל מאחר ואינו עניין למוכר עצמו, שהרי כבר לעניין מוכר עצמו כבר נאמר דינו, תנאו עניין למחרו ביידין. מסיימת הגמרא את הראיה מדברי רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אינו סובר את הגזירה שווה שכיר שכיר, ואיסל כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שרב אליעזר בן יעקב יאליף שכיר שכיר, למה לי? מדוע לדבריו צריכה התורה ללמד בפסוק מיוחד שגם עבד שמחרו ביידין יוצא ביובל? נילף שכיר שכיר, נלמד מחרו ביידין, עבד שמחרו ביידין ממוכר עצמו בגזירה שווה שכיר שכיר, שכשם שמוכר עצמו יוצא ביובל, כאמור שם בפסוק הקודם, כך מחרו ביידין יוצא ביובל. מזה שהוא לא למד זאת, סימן שרב לזר בן יעקב לא סובר את הגזירה שווה של שכיר שכיר. אבל הגמרא דוחה גם את הראיה מהברייתא הזו, ואמר רב נחמן בר יצחק, לעולם באמת גם רב לזר בן יעקב יאליף שכיר שכיר, הוא כן לומד גזירה שווה שכיר שכיר, והצטריך, ואף על פי כן צריכה התורה לכתוב בעבד שמחרו ביידין שיוצא ביובל ואינו נמכר ממוכר עצמו. משום שאם לא היה נאמר בפירוש שאף מחרו ביידין יוצא ביובל, סל כדאי דחמינה היה עולה על דעתנו לומר, מוכר עצמו הוא שיוצא ביובל, משום דלא עבד איסורה, הוא לא עשה שום איסור, הרי הוא לא גנב כלום. אבל מחרו ביידין, כשביידין מוכרים בן אדם לעבד עברי, זה כדי לשלם את גניבתו, דעבד איסורה, שעבר איסור וגנב ומחמת כן נמכר, אימא נכנסי, היינו אומרים שהתורה תקנוס אותו שלא יצא ביובל, אלא יעבוד עד שימלאו לו 6 שנים ממכירתו, ואם פגע היובל באמצע 6 שנים הוא לא יצא לחירות, ומשום כך אין ללומדו בגזירה שווה ממוכר עצמו. כמה שמלה, לכן כתבה התורה פסוק נוסף ומיוחד ללמדנו, שלא נאמר כך, אלא גם עבד שמחרו ביידין יוצא ביובל. בברייתא הקודמת שנינו שהדין שנרצה יוצא ביובל נלמד כבר מפסוק אחר, והגמרא מבררת מאיזה פסוק הוא נלמד. אומרת הגמרא, אמר מר, שנה החכם, שנינו בברייתא הקודמת, אי בנרצה הרי כבר אמור, מהי? אמרנו מקודם שאם נאמר שכוונת התורה בפסוק ושב אל משפחתו זה בא ללמד על עבד נרצה שיוצא ביובל, לא צריך פסוק כי כבר אמור דינו במקום אחר. אם כך מבררת הגמרא, מהי? איכן נאמר שעבד נרצה יוצא ביובל? משיבה הגמרא דתניא שנינו על כך בברייתא בתורת כהנים בפרשת בהר. לגבי דין יובל נאמר בתורה בין היתר בספר ויקרא פרק חפי פסוק יוד, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. מבררת הברייתא במה הכתוב מדבר, באיזה עבד מדובר כאן בפסוק לומר שיוצא ביובל. היא במוכר עצמו, הרי כבר אמור. אם מדובר באדם שמכר את עצמו לעבד עברי, נאמר כבר בפסוק עד שנת היובל יעבוד עמך. היא במחרו בית דין, הרי כבר אמור. גם לגבי עבד שגנב ובית דין מכרו כדי לשלם את גניבתו, גם כבר יש פסוק שנאמר ושב אל משפחתו, שביובל הוא יוצא לחירות. אלא בוודאי אין הכתוב מדבר, אלא בעבד שנרצה 2 ו-3 שנים לפני היובל, והשמיענו כאן שהיובל מוציאו, שבשנת היובל אם היא פוגעת באמצע שנות עבודתו, הוא יוצא לחירות. מברר את הגמרא מניין לו לרבי אליעזר בן יעקב לפרש את הפסוקים כך. מהי משמע, מאחר ומבואר שישנם שני פסוקים מיותרים המלמדים על כך שעבד יוצא לחירות ביובל, גם הפסוק ושבתם איש על אחוזתו, וגם הפסוק ושב אל משפחתו, אם כן מניין לו לרבי אליעזר בן יעקב לפרש את הפסוק ושבתם בנרצה, ואת הפסוק השני במחרו בית דין. אולי להפך הוא, והראשונים שואלים, ואם אני אדרוש את זה להפך, אז מה יהיה נפקא מינה? מסביר באמת הריטב"א שאין נפקות בדבר. אלא מכיוון שראינו לרב אליעזר בן יעקב שהקפיד בדבר להעמיד את הפסוק ושבתם בנרצה ואת הפסוק ושב אל משפחתו במחרו בית דין, לכן מקשה הגמרא מיכן היה לו לפרש דווקא כך ולא להפך. משיבה הגמרא אמר רבא בר שילה, ישנה הוכחה לכך מהפסוק עצמו, שכן אמר קרא נאמר בפסוק איש, בפסוק ושבתם נאמר איש בלשון זכר ושבתם איש אל אחוזתו. משמע שאין הדין האמור נוהג אלא באיש ולא באישה. מעתה, איזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באישה? ואומר זו רצייה, שכן אמה העברייה אינה נרצעת, כפי שדרשה הגמרא לאל מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק ה', ואם אמור יאמר העבד, העבד, ולא האמה. ומאחר והפסוק ושבתם נאמר בנרצע, יש להעמיד את הפסוק ושב אל משפחתו במחרו בית דין. אז מהברייתות שהביאה הגמרא נמצאנו למידים, שבפסוק אחד ריבתה התורה מחרו בית דין שיוצא ביובל, ובפסוק אחר ריבתה התורה שנרצע יוצא ביובל. מכך שהוצרכה התורה לרבות בכל אחד מהם בנפרד, משמע שאי אפשר ללומדם אחד מהשני. מבררת אם כן הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד אחד מהשני. אומרת הגמרא ויצטרך למכתב, היו צריכים לכתוב את הפסוק ושב אל משפחתו ללמד שמחרו בית דין יוצא ביובל, ויצטרך למכתב, היה צריך גם לכתוב את הפסוק ושבתם, כדי ללמד שנרצה יוצא ביובל, לפי שאי אפשר ללמוד מחרו בית דין מנרצה, ואי אפשר ללמוד נרצה ממחרו בית דין. דיה שמוינן מחרו בית דין, אם התורה הייתה משמיעה רק במחרו בית דין שיוצא ביובל לחירות, הייתי אומר שרק לא זיקתה התורה לצאת ביובל משום דלא מתי זמני, שעדיין לא הגיע זמנו לצאת לחירות עד כעת, ומעולם לא סירב בכך, ולכן נתנה לו התורה אפשרות לצאת לחירות. אבל נרצה דמתי זמני, הגיע זמנו לצאת כעבור 6 שנים ממחירתו, והוא סירב בכך ובחר להישאר עבד ולהירצה, אימא נכנסי, הייתי אומר שהתורה תכנוס אותו שלא יצא לחירות ביובל, מאחר ובסירובו לצאת לחירות ובבחירתו להישאר כפוף לאדונו ללא סיבה, עבר על מה שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק מבית, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. לכן צריכים להשמיע לנו שגם לגבי נרצה, כשמגיע היובל הוא יוצא לחירות. מי ישמוין הנרצה? אם הייתה התורה משמיעה לנו רק בנרצה שיוצא ביובל, הייתי אומר שרק לנרצה זיקתה התורה לצאת ביובל. זאת משום דעבד לי שש, שכבר עבד את אדונו 6 שנים קודם שנרצה, ואין לאדון כל הפסד ביציאתו. אבל מחרו בית דין דלא עבד לי שש, שכן היובל חל בתוך 6 השנים למחירתו. אימא לא, הייתי אומר שלא זיקתה לו התורה לצאת ביובל כדי שלא יפסיד האדון ביציאתו. צריכה, לפיכך צריכה התורה להשמיענו, הן במחרו בית דין, והן בנרצה, שברגע שהיובל מגיע הם יוצאים לחירות. מפסוק נוסף בפרשת עבד נרצה יש ללמוד, שהוא יוצא ביובל. נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק ו' ורצה אדונה ותוזנו במרצע ועבדו לעולם. הכוונה היא לעולמו של יובל, שהרי אי אפשר לומר לעולם ממש, כיוון שכבר נאמר ושבתם איש על אחוזתו. ולכן כשכתוב לעולם, הכוונה לעולמו של יובל. בערת הגמרא מדוע נאמרו שני הפסוקים. ויצטרך למכתב ושבתם, ויצטרך למכתב לעולם, ולא די היה בפסוק אחד כדי ללמד שעבד נרצה יוצא ביובל. משום די כתב רחמנה אילו כתבה התורה רק את הפסוק לעולם, אבי אמינה הייתי סבור לפרש הכוונה לעולם ממש, שישאר עבדו לצמיתות. לפיכך כתב רחמנה את הפסוק ושבתם, ששם מבואר שהנרצה יוצא לחירות ביובל. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק ושבתם, אבי אמינה הייתי סבור לומר, אני מילי זה שהנרצה עובד עד היובל ואינו יוצא קודם לכן, אינו אלא אחד אלוהיו עד שש, במקרה שלא מלאו לו שש שנים משנרצה עד שפגע בו היובל, וכגון שנרצה שנתיים או שלוש לפני היובל, אבל אחד עבד שש, במקרה שכבר מלאו לו שש שנים משנרצה, הייתי אומר שיצא בשש ואינו צריך להמתין עד היובל, כדי שלא יהיה סופו חמור מתחילתו, מה שנתחייב לאדון בסוף שש שנים לאחר שנרצה חמור מתחילתו, חמור יותר ממה שנתחייב לעבדו בתחילת מחירתו, ואם כן, מה תחילתו שש? כשם שהנמכר בתחילה יוצא לאחר שש שנים, אף סופו נמי שש גם בסופו לאחר שנרצה הוא יוצא בשש שנים, כמה שמלה לפיכך כתבה התורה את הפסוק ועבדו לעולם, שפירושו לעולמו של יובל. להשמיענו שבכל מקרה נרצה עובד עד היובל, בין אם אוכל סמוך לרציעתו ובין אם אוכל זמן רב אחריו. כלומר, הפסוק ושבתם איש על אחוזתו נאמר בעיקרו כדי להקל על הנרצה ולומר שאם פגע בו יובל הוא יוצא לחירות. לפיכך היינו סבורים לומר שאינו מחמיר עליו לומר שאם יתאחר היובל לאחר שש שימתין עד היובל, בא הפסוק ועבדו לעולם שעיקרו נאמר כדי לקנוס את הנרצה ולהחמיר בדינו ועבודתו שיעבוד עד היובל. לפיכך משמע שבכל מקרה הוא צריך לעבוד עד היובל. תקופת היובל 50 שנה נקראת עולם, והסיבה לכך מבואר בפירוש אבן עזרא על התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ו', כי משמעות מילת לעולם היינו לזמן, כמו שנאמר במגילת קהלת פרק א' פסוק י', כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו, דהיינו בזמנים הקודמים, כאילו נאמר כאן שהנרצה יעבוד לזמן ארוך, והזמן הארוך ביותר במועדי ישראל הוא היובל. אחרי שביארה הגמרא שאין להוכיח מדברי רבי אליעזר בן יעקב שהוא זה שאינו דורש את הגזרה שווה, שכיר שכיר, ממשיכה הגמרא עכשיו לברר מי הוא איפה התנא שאינו דורש את הגזרה השווה. אלא אומרת הגמרא בסוף דף ט"ו עמוד א', מן תנא דלא יאליף שכיר שכיר. משיבה הגמרא, רבי, התנא הוא רבי, דתניא, שנינו בברייתא, אמר בתורה לגבי עבד עברי הנמכר לנוכרי ספר ויקרא פרק כ"ה פסוק נ"ד, ואם לא יגאל באילה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו, כלומר, אם לא נגאל על ידי קרוביו או בעצמו, כאמור בפסוקים שם לפני כן, גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו, או דודו או בן דודו יגלנו. אם הוא לא נגאל על ידי הקרובים או בעצמו, אז כשיגיע היובל, רבי אומר ממשמעות המילה באילה, יש לדייק ולומר שהנמכר לנוכרי באילה בגאולת הקרובים בלבד הוא נגאל, ואינו נגאל בשש, אינו יוצא לאחר שש שנים משנמכר, כפי שנאמר בנמכר לישראל. ממשיך רבי ומבאר מדוע צריכה התורה למעט ולומר שהנמכר לנוכרי אינו יוצא בשש, הרי אצל הנוכרי לא נאמרה בו יציאה בשש, ומניין היה עולה על דעתי לומר כך? אומר רבי שיכול ולא דינו, לפי שאם לא מייתה התורה הייתי יכול ללמוד בקל וחומר שהנמכר לנוכרי יוצא בשש, יוצא אחרי שש שנות עבדות, מאחר, ומה מי שאינו ניגל באילה, מי שאינו ניגל על ידי קרוביו, דהיינו הנמכר לישראל שלא נאמרה בו גאולה בקרובים, אומר רש"י מה שנאמר ועבדה, שמשם נלמד גאולה בנמכר לישראל, לא משמע אלא גאולה על ידי עצמו ולא על ידי קרוביו. אם כן, ומה מי שאינו ניגל באילה שלא ניגל על ידי קרוביו, דהיינו הנמכר לישראל שלא נאמרה בו גאולה בקרובים, אף על פי כן ניגל בשש, שנאמר בו. ועבדך ששנים ובשנה השביעית תשלחנו, זה המוכר עצמו לנוכרי שניגל באילה שניגל על ידי קרובים, אינו דין שניגל בשש? כך היה עולה על דעתי לומר. תלמוד לומר, לכך כתבה התורה באילה, לומר שבאילה דהיינו בגאולת קרובים האמור בו הוא ניגאל ואינו ניגאל בשש. מסיימת הגמרא לבאר כיצד מוכח מדברי רבי שהוא לא דורש את הגזרה שווה שכיר שכיר. ואיסל כדאי תחימו עולה על דעתך לומר שרבי יאליף שכיר שכיר, רבי לומד את הגזרה שווה שכיר שכיר. המייקה אמר מדוע רבי אמר ומה מי שאינו ניגאל באילה, כלומר שהנמכר לישראל אינו ניגאל על ידי קרוביו, נילף שילמד רבי נמכר לישראל מנמכר לנוכרי בגזרה שווה שכיר שכיר. בנמכר לישראל נאמר כי משנה שכר שכיר עבדך, במכר לנוכרי נאמר כי מי שכיר יהיה עמו, אז כשם שהנמכר לנוכרי נגאל בקרובים שקרובי המשפחה שלו מחויבים לגאול אותו, אף הנמכר לישראל יגאל בקרובים. למה לא לומד זאת רבי? אלא בוודאי רבי הוא התנא שלא דורש את הגזרה שווה שכיר שכיר, ולפיכך הוא סובר שאף על פי שהנמכר לנוכרי כן ניגל בקרובים, הנמכר לישראל, מי שנמכר לעבד לישראל, אינו ניגל בקרובים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם בהחלט ייתכן לומר שגם רבי יאליף שכיר שכיר, הוא כן דורש את הגזרה שווה שכיר שכיר בשאר מקומות. ואכן מוכר עצמו שנקנה בכסף, נלמד ממחרו בית דין בגזירה שווה הזו של שכיר שכיר. שייני אחה, אלא שכאן הדבר שונה ואין ללמוד בגזירה שווה שעבד שנמכר לישראל ילמד מעבד שנמכר לנוכרי. זאת למה? כיוון דאמר קרא בעניין גאולת קרובים בנמכר לנוכרי, יגלנו. משמע שרק לזה דיינו לנמכר לנוכרי, נאמרה גאולה בקרובים, ולא לאחר ולא לנמכר לישראל. נציין שכותב התוספות ריד שאף הנמכר לישראל יכולים קרוביו לגואלו אפילו בעל כוחו של האדון. שהרי אם יאמר להם האדון שאינם בעלי דברים בעניין הזה, הרי יכולים הם לתת את הכסף במתנה לעבד שיבדה את עצמו. ולא נאמר המיעוט אלא לעניין שהם אינם מצווים לעשות כן. מה שאין כן בנמכר לנוכרי, התורה ציוותה אותם את הקרובים לגאול את הקרוב שלהם כדי שלא יתמע בין הגויים. אבל המאירי חולק ואומר שאין הקרובים יכולים לגאול את הנמכר לישראל בעל כוחו של האדון, אלא אם כן התרצה האדון. יוצא איפה עכשיו למסקנת הגמרא שהיא לא מצאה מי הוא התנא שלא דורש את הגזירה שווה שכיר שכיר. לכן כותב הרמב"ן לקמן בדף ט"ז עמוד א', שנדחו דברי המקשה שהקשה לאל בדף י"ד עמוד ב', למאן דלא יאליף שכיר שכיר מה איכא למימר. למה נדחה דברי המקשה? שהרי אין מי שאינו דורש את הגזירה שווה הזו. בקושיה סבר המקשה שאחד מהתנאים שהוזכרו לא דורש שכיר שכיר, ולכן הקשה. אבל המסקנה עכשיו הוברר שכולם דורשים שכיר שכיר. עכשיו מביאה הגמרא שיטות תנאים החולקים על דעתו של רבי. מבררת הגמרא ומן תנא דפליג עלי דרבי, מי הוא התנא שחולק על רבי וסובר שהנמכר לנוכרי כן יוצא בשש? משיבה הגמרא רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא הם שדרשו את המילה באלה לעניין אחר, ואם כן לדעתם אין למעט מכאן שהנמכר כעבד לנוכרי אינו יוצא בשש, אלא לומדים בקל וחומר מנמכר לישראל. דתניא, שנינו בברייתא בתורת כהנים פרשת בהר, נאמר בפסוק ואם לא יגאל באלה, ממיעוט התורה במילה באלה משמע ששונה גאולה נעשית על ידי אלה קרובי העבד מגאולה נעשית על ידי אחרים. ונחלקו התנאים במה הן שונות זו מזו. נקרא את הפסוק במלואו, ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו. אז לפי פשוטו היה נראה לפרש שאם העבד אינו נגאל בכל הדרכים האמורים בפסוקים הקודמים, דהיינו גאולת קרובים או גאולת עצמו, הוא נשאר לעבוד את האדון עד לשנת היובל. אבל הפירוש הזה קשה, אומר הפני יהושע, מאחר שבפסוקים הקודמים מפרש את התורה שכאשר העבד נגאל מיד אדונו יש לחשב את שוויו לפי השנים שנותרו לו לעבוד עד היובל, ומזה משמע שנמכר לנוכרי אינו עובד אלא עד היובל, אז מדוע כפלה זאת התורה? לפיכך ביארו התנאים לקמן שכוונת התורה לומר שאם העבד אינו נגאל באחת מאלה אלא בגאולה אחרת, הוא עובד את זה שגאל אותו ויוצא ממנו בהגיע היובל. אם כן, החלקו התנאים במה שונות הגאולות זו מזו. רבי יוסי הגלילי אומר כוונת התורה לומר שבאלה בגאולה נעשית על ידי הקרובים גאולת העבד היא לשחרור, כלומר שלאחר שנגאל הוא יוצא לחירות, ואם הקרובים גאלו את העבד על מנת להשתעבד בו, כותב החזון איש שלא יהיה לגאולתם כלל והעבד נשאר משועבד לאדון. ואילו בגאולה נעשית בשער כל אדם שאינם קרוביו של העבד, גאולתו היא לשיעבוד, כלומר, אכן הוא נגאל מתחת ידי הנוכרי שהיה אדונו, אבל הוא צריך לעבוד את זה שגאל אותו עד היובל. ואילו רבי עקיבא חולק ואומר להפך, באלה לשיעבוד, בגאולה נעשית על ידי קרוביו ונעשה להם עבד לאחר שפדו אותו, ואילו בשאר כל אדם לשחרור, בגאולה נעשית על ידי כל אדם שאינו קרובו של העבד, יוצא העבד לחירות. ואם הקרובים גאלו את העבד על מנת שיצא לחירות, יש מחלוקת אחרונים. הפני יהושע סובר שאומנם התורה נתנה להם רשות להשתעבד בו, אבל אם כוונתם שיצא לחירות תבוא עליהם הברכה. אבל בשיעורי רבי שמואל, הוא מוכיח מדברי התוספות ריד, שהקרובים אינם פודים אלא לשיעבוד ולא לשחרור. כעת מבארת הגמרא את העמם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. מה איתם עד רבי יוסי הגלילי? אמר קרא, כלומר כך מתפרש הפסוק, ואם לא יגאל באלה, דהיינו אם העבד אינו נגאל על ידי קרוביו האמורים בפסוק הקודם, אלא באחר, אלא הוא נגאל על ידי אדם אחר שאינו קרובו, אז ויצא בשנת היובל, מאת אותו אדם שגאל אותו. הרי שאם נגאל על ידי אחר, הוא אינו משתחרר אלא עובד את אותו אדם ששחרר אותו עד היובל. ורבי עקיבא אומר שכך יש לפרש את הפסוק, אם לא יגאל אלא באלה, כלומר, אם אדם אחר שאינו קרובו של העבד לא יגאל אותו, אלא קרובו הוא שיגאלנו, אזי ויצא בשנת היובל מעת קרובו, אם כן נמצא שרק אם קרובו גאל אותו, אז הוא עובד את קרובו עד היובל, אבל אם נגאל על ידי אחר שאינו קרובו, הוא יוצא מיידית לחירות. אבל הגמרא דוחה ואומרת שאין לבאר שבזה נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. וזאת למה? מאחר ורבי יוסי הגלילי יטמע על פירושו של רבי עקיבא בפסוק, מידי אלה באלה כתיב, וכי אלה באלה נאמר בפסוק, כדי שתדרוש שאם נגאל על ידי הקרובים הוא משתעבד להם עד היובל. ודאי שלא כך נאמר. אז איך רבי עקיבא חולק על רבי יוסי הגלילי בדרשת הפסוק? מנסה הגמרא לבאר את סיבת המחלוקת של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא באופן אחר. אלא באי קרא כמפלגי. בפירוש הפסוק דלהלן נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. בגאולת עבד עברי הנמכר לישראל נאמר בתורה, ספר ויקרא, פרק חפי פסוק ממתת, או דודו בן דודו יגלנו, או השיגה ידו ונגאל. בפסוק הזה מפורטות שלושה דרכים בהן יכול העבד להיגאל. דרך אחת, או דודו בן דודו יגלנו, זהו גאולת קרובים שקרובי העבד יכולים לגואלו. הדרך השנייה, או השיגה ידו, זה גאולת עצמו שהעבד יכול אף לגאול את עצמו. הדרך השלישית, ונגאל. זו גאולת אחרים, שכל אדם מישראל, אף על פי שאינו קרובו של העבד, יכול לגואלו, ואין הנוכרי יכול לעכב בעדו. התורה אינה מפרשת מה דינו של העבד לאחר גאולתו באחד מהדרכים הללו, האם הוא משתעבד למי שגאל אותו, או שהוא יוצא לחירות. אבל מאחר וכאשר העבד גואל את עצמו, בדרך השנייה שפרטנו, שהוא בוודאי נגאל ויוצא לחירות, אין לו למי להשתעבד, מילא אנחנו יכולים ללמוד מכאן מה דינו כאשר הוא נגאל באחד משני הדרכים הנוספות. ובזה נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי סבר מקרא נדרש לפניו. כל פסוק הבא ללמד, מלמד על מה שנאמר לפניו, כלומר למעלה ממנו, ולא על מה שנאמר אחריו. ולפיכך, שדי תטיל, כלומר תשווה את דין גאולת קרובים שנאמרה בתחילת הפסוק, הגאולת עצמו שנאמרה אחריה. ותאמר כך, מה גאולת עצמו כשם שגאולת עצמו היא לשחרור, אף גאולת קרובים, לשחרור. אבל כשנגאל על ידי אחרים, זה אינו נלמד מגאולת עצמו, אלא אז הוא יהיה משועבד לזה שגאל אותו עד היובל. ואילו רבי עקיבא סבר מקרא נדרש לאחריו, כל פסוק הבא ללמד, מלמד על מה שנאמר אחריו ולא על מה שנאמר לפניו. לכן, שדי גאולת אחרים הגאולת עצמו, כלומר גאולת עצמו תלמד על גאולת אחרים, ומה גאולת עצמו לשחרור, אף גאולת אחרים לשחרור. ואילו כאשר קרובו יגאל אותו, זה לא ילמד מגאולת עצמו, ואז הקרוב ישתעבד בו עד ליובל. כך מנסה הגמרא להסביר את מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. מקשה הגמרא גם על הביור הזה, יחי, אם אכן רבי יוסי הגלילי סובר שמקרא נדרש לפניו ולא לאחריו, ואילו רבי עקיבא סובר שמקרא נדרש לאחריו ולא לפניו, ממילא מוכח מהפסוק של רבי יוסי הגלילי גאולת אחרים שונה מגאולת עצמו. שגאולת אחרים היא לשיעבוד, ואילו לרבי עקיבא גאולת קרובים שונה שהיא לשיעבוד. אם כן באלה למה לי? מדוע נאמרה המילה באלה? כדי ללמד על כך, כפי שמשמע מדבריהם שהסמיכו את מחלוקתם על המילה באלה. מתרץ את הגמרא, צריך את המילה באלה. אילו באלה, אם לא נאמר באלה למעט גאולת אחרים וגאולת קרובים שהיא לשיעבוד, כל אחד כשיטתו. אבי אמינה, הייתי חושב מקרא נדרש בין לפניו, בין לאחריו, והכל לשחרור. היינו סבורים לומר שבכל מקום מקרא נדרש לפניו ולאחריו, מלמד גם על הדברים שנאמרו לעיל וגם על הדברים שיאמרו אחריו. ואף כאן, גאולת עצמו שכתובה באמצע מלמדת בין על גאולת קרובים הכתובה לפניה ובין על גאולת אחרים הכתובה אחריה, וכל הגאולות שוות לעניין זה שהעבד יוצא בהם לחירות כמו בגאולת עצמו. לפיכך כתבה התורה את המילה באלה ללמדנו שיש חילוק בין אלה שהם הקרובים לבין האחרים שהם אינם קרובים והם פדו אותו, מי שיעבודו לאדון הנוכרי. וזה בא לומר שאינם מקרא נדרש אלא או לפניו כשיטתו של רבי יוסי הגלילי, או לאחריו כשיטתו של רבי עקיבא. דוחה הגמרת התירוץ הזה ואומרת, יחי, אם אכן מסברה היינו אומרים שמקרא נדרש הן לפניו והן לאחריו, ורק משום שכתבה התורה את המילה באלה אנחנו אומרים שהפסוק הזה אינו נדרש אלא או לפניו או לאחריו, כל אחד כשיטתו, אדר קושיה לדוכתי, שבה לי מקומה קושיה שהקשנו לאיל על רבי עקיבא. הגמרא שאלה, מידי אלא באילה כתיב? האם נאמר בתורה אלא באילה כדי שתדרוש שאם נגאל על ידי קרובים הוא משתעבד להם עד היובל? שהרי משמעות הפסוק נראה יותר כדברי רבי יוסי, שאם לא נגאל באילה דיינו בקרובים אלא על ידי אחרים, אזי ויצא בשנת היובל ועד אז ישתעבד לפודה אותו. מדוע נדחק רבי עקיבא לפרש באופן אחר? מכוח הקושייה הזו מציעה הגמרא ביור אחר במחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. אם אכן המילה באלה הייתה עולה על גאולת קרובים, בוודאי היינו צריכים לפרש כדברי רבי יוסי, שבאלה לשחרור, מיד כשהוא נפדה, מיד אדונו הנוכרי הוא יוצא לחירות, ואילו באחר לשיעבוד, זה שפדה אותו הוא עובד תחתיו עד ליובל. אלא אומרת הגמרא, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לא חולקים בפירוש הפסוק בדרשת הפסוק, אלא בסברה הם חולקים. בסברה כמפלגי. הם נחלקו באיזה גאולה מסתבר יותר לומר שהיא לשיעבוד, ועליה נאמר סיום הפסוק ויצא בשנת היובל, וממילא המילה באלה לא עולה עליה. רבי יוסי הגלילי סבר, מסתברא מסתבר לומר שבגאולת אחרים אמרה התורה שהיא לשיעבוד, שכשאדם זר שאינו קרובו פודד אותו עבד, הוא משתעבד בו עד ליובל. כך יותר מסתבר לומר, דהי אמרת לשחרור, אם תאמר שבגאולת אחרים כשזר פודה אותו יוצא העבד לשחרור, אבו ממנה ולא פרקילי, אימנו עלו ולא יוציאו ממון כדי לפדותו מיד אדונו הנוכרי, כי מאחר והוא אינו קרובם, ממילא אלה הם מחויבות לפדות אותו, וגם הם יפסידו את כספם, כי מיד אחרי זה הוא יצא לחירות. לפיכך סובר רבי יוסי הגלילי, בוודאי ביור הפסוק הוא כך, ואם לא יגאל באלה, דהיינו בקרובים שפודים אותו, אפילו אם הוא אינו עובד אותם, אלא אותו עבד של הנוכרי יגאל על ידי אחרים, אזי ויצא בשנת היובל, ועד אז יהיה משועבד עליהם. כך סובר רבי יוסי הגלילי. ואילו רבי עקיבא סבר, מסתברא מסתבר לומר שבגאולת קרובים אמרה התורה שזה לשיעבוד, שהוא עובד אותם עד ליובל. היא אמרת לשחרור, שכן אם תאמר שבגאולת קרובים יוצא העבד לשחרור מיידית, יסמוך העבד בליבו על קרוביו שבוודאי יגלו לחירות, וכל יום ויום אז אלו מזה בנפשי, וכל יום ויום ילך וימכור את עצמו כדי להרוויח ממון. לפיכך בוודאי ביור הפסוק הוא כך, לשיטתו של רבי עקיבא. ואם לא יגאל באלה, דהיינו על ידי אחרים, שאף גאולת אחרים נאמרה בפסוק הקודם, במילה וניגל, אלא הוא יגאל על ידי קרוביו, אז ויצא בשנת היובל, ועד אז יהיה משועבד לקרוביו, שגאלו אותו, הוא יהיה עבד תחתם עד שנת היובל. ועכשיו מביאה הגמרא שיטה שלישית שחולקת על דברי רבי יוסי הגלילי ועל דברי רבי עקיבא בעניין גאולת קרובים וגאולת אחרים. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, זו, בברית הזו, שנינו את דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא הסוברים ש... במילה באלה האמורה בפסוק מיתה התורה אופן אחד של גאולה שהעבד אינו יוצא בה לחירות אלא משועבד לזה שפדה אותו עד ליובל. אבל חכמים חולקים ואומרים הכל לשחרור. הן כאשר נגאל העבד על ידי קרובה והן כאשר נגאל העבד על ידי אחרים, יוצא הוא מיידית לחירות לאחר גאולתו. בררת הגמרא מן חכמים, איכן מצינו את השיטה השלישית הזו שבכל אופן יוצא העבד לחירות? משיבה הגמרא רבי, דמפיק לילאי באלה לדרשה אחרינה. הוא דורש את המילה באלה לדרשה אחרת, כפי שהביאה הגמרא בתחילת העמוד, דף תתוו עמוד ב', ללמד שהנמכר לנוכרי אינו יוצא בשש. וכן, סובר רבי שמקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו, ולפיכך גאולת עצמו, שבה העבד יוצא לחירות, שהעבד משלם לאדונו הגוי הנוכרי והוא יוצא לחירות, הגאולה הזו שנאמרה במרכז הפסוק, מלמדת הן על גאולת קרובים שנאמרה לפניה, והן על גאולת אחרים שנאמרה אחריה. ובכל אופן ובכל מצב שיפדה העבד, הוא יוצא לחירות מיד. שואלת הגמרא ורבי, היי ויצא בשנת היובל, מה יעביד לי? הפסוק ויצא בשנת היובל ממנו דרשו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא למעט את אחת הגאולות שאין העבד יוצא בה לחירות אלא משועבד לזה שגאל אותו. מה רבי ידרוש ממנו? הרי לדבריו, בכל אופן שנגאל, יוצא העבד לחירות, אם כן לאיזה עניין נאמר הפסוק הזה. משיבה הגמרא מבעלי, צריך רבי את זה לחדתניה, כדי ללמדנו את מה שנדרש בברייתא להלן. שהנמכר לנוכרי ולא יצא באחת מן הגאולות, עליו להשתעבד לנוכרי עד היובל ואינו רשאי להערים עליו בתחבולות ולצאת לחופשי קודם לכן. וכך שנינו בברייתא. נאמר בפסוק ויצא בשנת היובל, פסוק זה נאמר, אפילו בעובד כוכבים שישנו תחת ידך, עבד עברי שנמכר לנוכרי הכפוף למרותך, מזהירה התורה, שאף על פי כן, לא תערים עליו להוציא את העבד מתחת ידו בטרם שנת היובל. או אינו שמה תאמר שאין הפסוק מדבר אלא בעובד כוכבים שאינו תחת ידך, בעבד עברי שנמכר לנוכרי שאינו כפוף למרותך, ומכיוון שכך העבד עברי אינו יכול לצאת לחירות אלא בשנת היובל, אבל אם הנוכרי כפוף אליך וידך תקיפה עליו שזה שלטון ישראל, אם כן אולי נאמר בוודאי שיכול אתה להוציאו לחירות בטרם שנת היובל. על זה אני אומר לך, אמרת, הרי אתה אומר ותמע על כך, אם אכן מדובר במי שאינו תחת ידך, וכי מה אפשר לעשות לו? כיצד אפשר להכריח אותו לשחרר את העבד בשנת היובל כפי דיני התורה? הרי הוא עושה כרצונו אותו גוי, וכפי חוקי הגויים, ואם כן מדוע כתבה התורה כלל לדינו? הרי מוכח מכך שאין הכתוב מדבר אלא בעובד כוכבים שישנו תחת ידך ומציית לדינים של התורה. ואף על פי כן צוותה התורה, שאם אותו עבד עברי שמשועבד לאותו גוי לא יגאל, משתעבד העבד תחתיו של הגוי עד שנת היובל. רואי ורבותיי, אחי וראי, השמחים בשמחת פורים דמוקפים, ואילו שאצלם היום שושן פורים, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו שהיא כנגד כולם, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על שני הדפים שלמדנו, דפים י' ד' ות' ו' ממסכת קידושין. שאלה ראשונה, מניין שהיבמה נקנית בביאה בלבד? שאלה שנייה, מה נלמד מכך שכתוב פעמיים בישראל בפרשת חליצה? שאלה שלישית, מניין שאין אישה קונה עצמה בחליצה ושאין יבמה קונה עצמה בגט? שאלה רביעית, מניין נלמד שהמוכר עצמו לישראל נקנה בכסף? שאלה חמישית, המוכר עצמו בסתם, לכמה זמן הוא נמכר? שאלה שישית, מה נדרש ממה שכתוב פעמיים עבדך? שאלה שביעית, מניין נלמד שאין רצייה באמה, אלא רק בעבד? שאלה שמינית, מדוע אין מעניקים את הענקה בזמן השחרור של העבד לבעל חובו של העבד? שאלה תשיעית, מניין נלמד שמוסר לו רבו שפחה כנענית בעל כורחו כדי להוליד ולדות? שאלה עשירית, מניין שהנרצה יוצא ביובל ומדוע אין להעמיד לימוד זה למי שמחרו בידין? שאלה 11, מדוע צריך לימוד גם לנרצה וגם למי שמחרו בידין שהם יוצאים ביובל, משתחררים? שאלה אחרונה, באיזה גאולה הוא יוצא לחירות? האם כשגאלו קרובים או גאלו אחרים? אלה הם החי ורעי השאלות שלנו שיסייעו לנו בסייעת הדשמיה לשינון, לסיכום ולחזרה על אשר למדנו היום הזה. שושן פורים תשע"ו, פורים דמוקפים תשע"ו, גם ביום הזה, בשמחה בטוב ליבב, בעד אלו ידע, ליהודים הייתה אורה, הרי זו תורה, ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו, ולכל בית ישראל, מעתה ועד עולם. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב, חדש ושמח, מלא מלא אורה, יום ראשון, י"ז באדר ב' תשע"ו, ונלמד דף ט"ז ממסכת קידושין. אני בנימין מילצקי, המגיד שיעור, מאחל לכולנו שבפורים הזה, תשע"ו, ימלאו כל משאלות ליבנו לטובה, בשמחה בטוב ליבב, נראה את הישועות, נרגיש את הנחמות, הבשורות טובות והשפע רב, שיושפע עלינו מלמעלה, יהיה בכמות כזו שיבלו שפתותינו מלומר די. אושר ואושר, נחת ובריאות, שמחה בלבבות וצהלה על הפנים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, יוכלו להשקיע את חילכם וחילינו לאורייתא. הכל טוב ולהתראות, פורים שמח, שבת שלום ומבורך, ושמחת עולם על ראשינו באהבה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.